פסקה עין תת, הלא היא בעמוד פתת במהדורת אבן שמואל. אנחנו לומדים את מעלת השפה העברית. אמר הכוזרי, יש עלך כעת. היודע אתה סיבה לדבר שהיהודים מתנועעים בשעת קריאתם בספרים עבריים? על מה הוא מדבר כאן? הדידוד, נכון? מתי מתדדים? מי אמר בתפילה? אתה ראית פה תפילה?
לא.
נכון, כלומר, הוא מדבר כשהם לומדים, לא כשהם מתפללים. מדוע? שהרי כידוע, רבי יהודה הלוי היה מאחינו הספרדים. ואחינו הספרדים פוסקים שאין להתנדד בתפילה. אחינו אשכנזים פוסקים שיש להתנדד בתפילה, משום כל עצמותיי תומרנה, השם מחמוך. אז כל העצמות קשורות. לכן זה ביטוי פיזי. אבל אצל אחינו הספרדים נוהגים דווקא שלא להתנדד בתפילה, כי אין זה כבודו של מלך שינוע לפניו ככנה סוף ברוח. וכעצי היער בסערה, כפי שכותב אשלה. אז אם כך, ברור שהשאלה פה איננה על התפילה, אצלו לפחות, השאלה היא על הלימוד, שהוא ראה שהיהודים כשהם לומדים, הם מתנדדים. אשלה, אמנם היה אשכנזי, אבל הרבה מנהגים אצלו הם מנהגים ספרדיים. הוא גם צאצא של משפחה ספרדית. כן. מברצלונה במקום. כן. אמר הכוזרי, היודע אתה, יש לך כעת, היודע אתה סיבה לדבר שיהודים מתנועים בשעת קריאתם בספרים עבריים, אמר החבר. אומרים, כי דבר זה בא לעורר את החום הטבעי. זה גם מובא בזוהר, כתוב מפורש כך. אולם, אשר החזה לי אני. הדבר תלוי במה שדיברנו עליו כעת. מתוך שרבים מהם ידעו לקרוא פה אחד, יכלו 10 מהם או יותר לקרוא מתוך ספר אחד. אשר על כן עושים היינו את ספרנו גדולים, וכל אחד מן 10 הוא צריך להתכופף משעה לשעה, לשם עיון בתיבה אחת ולשוב ולהזדקף. כי הספר היה מונח לפניהם על הארץ, וכך הייתה שם תנועת התכופפות והזדקפות מתמדת. זאת הייתה הסיבה הראשונה. לימים נעשה הדבר מנהג מתוך הסתכלות בנים במעשה אבות ומתוך חיקוי. כי זה טבע בני אדם. כלומר, היהודים, יש להם ספר אחד, 10 אנשים רוצים ללמוד, אז תן לי להסתכל, זה, יש תנועת הזדקפות והתכופפות, שהיא באה בגלל שיש רק ספר אחד. וכולם רוצים לקרוא בו.
אבל היום גם כן זה קצת,
מה?
אני אספר להגיד את זה בהמשך, אני לא יודע, אבל
אני לא משתם
שזה גם יותר
מעורר את הכוונה. בגלל שזה מעורר את הכוונה, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה. כן, קצת מצחיק, נכון? זה גם מה זה עושה בספר הכוזרי. הרי ספר הכוזרי עוסק ביסודות האמונה. אז אמנם הרעיון הוא מעניין, הוא אפילו מצחיק, אבל בשביל מה לכתוב אותו בכוזרי? מה הוא רוצה לומר בזה? הוא רוצה לומר בזה מה שהוא אמר לפני כן, שהשפה העברית והספרות העברית עניינם לאגד את היהודים. כלומר, כמו שהוא אמר לפני כן, שבזכות ההקפדה על שווה נע, זה גורם ש100 יהודים יכולים ביחד לקרוא את אותו טקסט עברי בלי להקדים או לאחר. אז כמו כן יש עוד תכסיסים בספרות העברית ובלימוד העברי שמאפשרים להתחבר. וההזדקפות וההתכופפות הזאת זה בגלל שבני אדם לומדים בשותף. אני שמתי לב, זה הדבר הזה מאוד בולט משל אצל בנות. כשאני מלמד בנים, אני שמתי לב, כל אחד יש לו ספר. זה הטוב ביותר. כן, כל אחד רוצה שיהיה לו ספר משלו. בנות, גם אם יהיו 100 עותקים בכיתה, הם תמיד ישתדלו ללמוד בזוגות. כן, נכון? שמתם לב לזה? לא שמתם לב לזה. אבל בנות, תמיד לומדות, אני קוראת עם החברה שלי. למה? איזה מין צורך כזה של, שזה יהיה חברתי. כן, שיתוף. אז יש משהו גם כן בצורה העתיקה של הלימוד שהיו מתכופפים ומזדקפים. אצל יהודי תימן בכלל הדבר הזה הגיע לידי כך שיש אדם שתמיד היה יודע לקרוא דווקא מהצד השני, בגלל שזה מצד ההפוך של הספר או מהצד של הספר וכדומה. כן, אולם אצל אומות אחרות כל אדם קורא בספרו ומקרב את הספר אל עיניו. או מקרב עצמו אל הספר, בשיעור הרצוי לו, מבלי אשר יצר לו חברו בזה, ולכן אינו זקוק להתכופפות ולהזדקפות. זה משהו נורא. תיכנסו למשל לספרייה של האוניברסיטה העברית. רואים שמה 100 אנשים, כל אחד בשולחן שלו, בעולמו הוא, קורא בספר שלו. אם, נגיד, אתם רוצים לראות תופעה אנתרופולוגית מעניינת, תיקחו צרור מפתחות, שם, בתוך אולם הקריאה ליהדות למשל, תעשו ככה. כן? כלומר, יש כעס. יש כעס, למה? כי זה לא חי. כי כל אחד נמצא מרוכז מסביב לעצמו. ברגע שאדם מרוכז מסביב לעצמו, אז הוא בעולם שרואה בחוץ איום. כן? איך אמר הפילוסוף סרטר? הגיהינם זה האחר. כן? זה נורא, האמירה הזאת. זה הפוך מה שקראנו בפרשת השבוע, נכון? ואהבת לרעך כמוך אני השם. הגיהינם זה האחר, האחר מאיים. לך תדע מה הוא יעשה לי. נושא שקט. כן? תיכנסו לבית מדרש.
זה קיום של כלבים בעצם.
זה מה זה?
זה קיום של כלבים. כלב הוא מסמן את הטריטוריה שלו.
זהו, זה סימוני טריטוריות. האם נכנסתם אי פעם לבית המדרש של מכון מאיר? איזה בלאגן. אבל זה חי. זה חי. אתה מרגיש? כלומר, זה לא רק האינטלקט פועל. יש גם הדיבור, התנועה, כתיבה. כן, כלומר, הכל שותף. זה חלק... אם פה לצור מפתחות, עשרה ירוצו להרים אותו. אז זאת אומרת שיש... זה הריכוז, ככה מתוך כך אפשר להתרכז. זה יוצא, ועוד איך אפשר להתרכז. זה יוצא איזה מיסוך. האדם מוצא את עצמו מתוך שהוא בעולם של חיות. לעומת זה, בעולם שבו הכל שקט, כל דבר יכול להפריע. איך אומרים, אפשר לשמוע זבוב. אז הזבוב מפריע. כן. מה שאתה תלוי במה זה?
אני נגיד לא מסוגל להתרכז
ברעש,
אני
צריך
תמים בבית מדרש.
זאת אומרת שיש לך אתגר להתחבר אל החיות. היה למשל אחד הנביאים, קראו לו יונה בן אמיתי. היונה היא קנאית, ידוע. אמיתי רוצה את האמת. אומרים לו, לך תחזיר אנשים בתשובה? לא רוצה. למה? כי זה לא אמת. בסוף מכריחים אותו, הוא אומר, כן, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי אני ידעתי, כי אתה אל רחום וחנון, ורב חסד, וניחם על הרעה. מה הוא דילג? אמת. יש לו ביקורת סמויה. הוא מדלג על המילה אמת. הוא אומר, זה לא אמת, התשובה זה לא אמת. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, אל תברח. אל תברח. אני בורח. לאן? לספינה. כן, אני וירד יפו. וירד. אל ירקתי הספינה. כמה אפשר עוד לרדת? אי אפשר. וישכב, וירדם. הוא מתכנס בתוך עצמו. אז יש רוח שערה, והוא רדום. הוא בורח מההתמודדות עם החיות. ראיתם פעם רוח שערה? ראיתם פעם שערה בים? זה כמה שזה חי. והוא ישן. בסוף אומרים לו, טוב, אולי זה אתה? טוב, נפיל גורלות. כן, ויפול הגורל על יונה. אז הוא אומר, טוב, זה אשמתי כל מה שקורה. אז מה אתה מציע? הטילוני על הים. הוא יכול היה לקפוץ בעצמו, לא? כן. אם כבר להתאבד, שמישהו אחר יעשה לי את זה. זה מאמץ. לא, אני פסיבי לחלוטין. זאת מחאה. ואז הוא נבלע על ידי הדג. נכון? ואז אחרי 3 ימים הוא התפלל ממעי הדגה. מה קרה שעבר מדג לדגה? אז חז"ל אומרים שהוא נכנס, כלומר הדג הקיא אותו לתוך דגה. דג נקבה. וזאת הייתה דגה מעוברת שיש בה 365 ריבו דגיגים קטנים. דגה מעוברת. כן? דגה בהיריון. לא יודע אם יש דבר כזה דגה בהיריון, זה בכלל זה ביצים, אבל המדרש רוצה שזה דגה בהיריון. אז אתם מבינים, יונה נמצא בתוך 365 ריבו, כמו 3 מיליון ומשהו דגיגים שנכנסים למול, מפה, משם, מכאן, מפה. זו. הוא נפגש עם חיות. הוא בורח, הוא רוצה להיות בספרייה של האוניברסיטה. לא, הוא, אתה תהיה במקום חי. כן? זה מטריקות. מטריקות. עד שזה מגיע, הוא צריך להתעורר מפני החיות. אז זה אתגר, כן? טוב, נמשיך. אגב, איך זה מסתיים הספר?
בקיקיון.
לא.
עם התוכחה שהקדוש ברוך הוא מוכר.
הקדוש ברוך הוא נותן לו תוכחה?
לא, הוא לא נותן
תוכחה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא שם?
הוא מסביר לו, אתה חסת על הקיקיון שאתמול היה פה והיום איננו, ואני מחוס על עיר שיש בה...
אז זה מסתיים במה? בשאלה, זה מסתיים בשאלה. רגע, רגע, זה מסתיים בשאלה בסוף. רגע, זה מסתיים בשאלה. אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא... ואשר בן לילה היה ובן לילה עבד. ואני... לא אחוס על נדבי העיר הגדולה אשר יש בה יותר מ-12 ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. נו, ו?
זהו, גואלנו.
ראה, אני לא מבין. אז יש תשובה או אין תשובה? אז אני לא יודע, אם אני הייתי כותב את התנ"ך לא הייתי כותב את זה ככה. אני הייתי כותב שיונה ענה בסדר. והתנך לא נותן תשובה. כנראה, אז מה קרה באמת? מה ענה יונה? שתק, לא רצה לענות. כלומר, יש אפשרות... זה מאפיין כל הגישה שלו. כי זה סותר את המהות של ההכרה שלו. הוא נשאר עם השאלה, הוא לא רוצה תשובה. אבל, כשאנחנו קוראים את יונה בבית הכנסת ביום הכיפורים, אחרי הפסוק הזה מה אומרים? לא נכון. מי אל כמוך נושא עוון עובר על פשע? מה זה? מי חוזר לקוח? ממיכה. זה 13 מידות של רחמים בספר מיכה. מי שלא יודע שזה לקוח ממיכה, מה הוא חושב? שזה התשובה של יונה. כלומר, המסורת סדרה את זה, הכניסו לפה של יונה את התשובה שציפו ממנו. תגיד, כן.
זה לא בסדר.
מה?
לא בסדר.
למה זה לא בסדר?
כי הוא לא רוצה
לענות. הוא לא ענה, אל תדאג. אבל אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו רוצים לענות. אנחנו רוצים להיפגש עם החיות. אז מידת הרחמים. אגב, יש עוד מישהו שלא יכול היה לסבול את השתיקה של יונה, זה היה ילקוט שמעוני. ילקוט שמעוני על יונה אומר שבסוף, כשהקדוש ברוך הוא שאל אותו, ואני לא אחוס על נדבי העיר הגדולה, מיד זלגו עיניו של יונה שתי דמעות, ואמר, אנהג עולמך במידת הרחמים. כן? כלומר, המחבר של המדרש לא יכול לסבול את השתיקה של יונה.
הוא אומר שהוא לא רצה שיהיה כיתוב גרם ישראל, שגויים חוזרים בתשובה בישראל. איפה? באיזה מדרש?
יש גם מדרש כזה. אבל אני מבקש ממך, כשאנחנו לומדים תנ"ך, אנחנו קודם כל לומדים מה הפסוקים אומרים. הפסוקים אומרים שהוא לא רוצה את התשובה. בסדר? הלאה. גם אני מבין.
זה גם מדרש.
זה גם נכון. לבריאות. טוב. כן. הספר היה על הארץ. כי זה היה את המציאות. מה זאת אומרת? איפה תשים את הספר? אתה ראית על הרצפה. נכון. זה הכי נוח. הכי נוח. כדי שכולם יראו. שמו שטיח, מחצלת, משהו. מחצלת, מה? משהו. טוב. אגב, מכאן שהוא לא פוסק שצריך טפח או דברים כאלה. כן? נכון? הרי יש אנשים מקפידים לא לשבת על ספסל שיש עליו ספר, נכון? אצל החינוך אשכנזי מקפידים על זה, נכון? אם יש ספר על הספסל, לא יושבים על הספסל. טפח או שלושה צפחים, נכון? אצל אחינו ספרדים אין דבר כזה. ראית, התכנס את בתי כנסת ספרדים, ותראה, שמים את הסידור על הספסל. לא
קרה. מעמידים.
לא, גם לא. להעמיד אותו זה השפעה מאוחרת. טוב. אז כן, מה שאנחנו כן פגשנו כאן, זה הממד של החיות שיש בעבריות. אחת המעלות של הלשון העברית. שאנחנו נכנסים פה לעומק הדברים, היא מעלת הניקוד. מסורת השבעה מלכים, על כל הדיוק והדקות אשר בה, ועל התועלות העולות בידינו מן ההבחנה בין הקמת ספתח ובין הצרה לסגול. תועלתם, טוב, מה שכתוב כאן שבעה מלכים, זה שימוש בביטוי שבעה מלכים של הכוח מתורת הטעמים, הוא מעביר את זה לתורת הניקוד. כן? כלומר, לפי רבי יהודה לוי, יש שבעה תנועות חשובות. קמץ פתח, צרס עגול, חיריק חולם, ושורוק. סך הכל, שבע. יש שתי תנועות, מה? לפי רבי יהודה הלוי, יש שבעה ניקודים. יש שני דברים, שלושה דברים שרבי יהודה הלוי מתעלם מהם. האחד זה השבע, על השבע הוא כבר דיבר מקודם, הוא לא מחשיב אותו כתנועה. הוא לא מכיר את הקובוץ. כלומר, הקובוץ פה נעלם טוטל. שהוא כן, אבל הקובוץ לא. והחטפים נחשבים אצלו לתנועה לכל דבר. לא כמו בעברית המודרנית שהחטף נחשב לשוונה. בסדר, פשוט יש לו עקרונות דקדוק שונים מהעקרונות דקדוק שלנו, וזה מה שמבלבל קצת את הלומדים. טוב. תועלתם להבעת רעיונותינו היא. בעזרתם, אגב, מה שאומר כאן ההבחנה בין קמץ לפתח, זה סימן שהוא מבטא את הקמץ כמעט כמו פתח. כן? כמבטא של ספרד. וצרה קרוב לסגול. תועלתם להבעת רעיונותינו היא. בעזרתם אנו מבדילים בין העבר ובין העתיד, כגון שמתי ושמתי, ועברכהו ועברכהו. וכן אנו מבדילים בעזרתם בין פועל לתואר, כגון חכם חכם, ובין השאלה להידיעה, כגון העולה היא למעלה. כן, זה פסוק שגרם להרבה בעיות, הפסוק הזה. בספר קהלת, נכון? שמה כתוב? מי יודע רוח האדם, העולה היא למעלה, ורוח הבהמה, היורדת היא למטה לארץ. אז יש פה שאלה, מה זה העולה היא למעלה? וכי שלמה המלך הסתפק בהישארות הנפש? אז אם אתה כותב העולה בחטף פתח, זה סימן שאלה. אם אתה כותב בקמץ, אז זה העולה, שהעולה היא למעלה. מלבד זה, מועילים הם על ידי קיבוץ שני אנכים, לפי סידור ההרצאה בדיבור, ועל ידי זה ייתכן כי יקראו רבים בכל אחד דברים שבכתב, אף אם לא ילובו הדברים בנעימה. ולטעמים מעלות נוספות. דרכי ההגייה, על הטעמים הוא ידבר בהמשך. דרכי ההגייה בעברית. בחלוקה הראשונה הם שלושה, קמיצה, פתיחה ושבר. מה זה? קמיצה, פתיחה ושבר. יש, כדי להבין את זה, להתייחס למחקר של השפה, יש מה שנקרא פרוטושמית. כן, שמו לב חוקרי הלשון, יש פה שאלה. זה בסדר גם בימינו להניח ספר על השטיח ולקרוא בו? אם זה נעשה לכבודו של הספר כדי שיקראו בו, זה בסדר. הלאה. אם זה נעשה בדרך שמבזה את הספר, זה לא בסדר. יש במחקר של הלשון, החוקרים ראו שיש הרבה שפות שמיות, והשפות השמיות דומות זו לזו. וחילקו את השפות השמיות לשלושה ענפים, השמית המזרחית, השמית המערבית, והשמית הדרומית. והמחקר מניח שכל השפות האלה יצאו מגזע אחד. איך נקרא לשפה שממנה יצאו כל השפות השמיות? קוראים לה פרוטו-שמית, כלומר, השמית הראשונה. הבעיה היא שאין לנו שום מסמך שכתוב בשפה הפרוטושמית, בגלל שהנחת החוקרים היא שזאת שפה שקדמה לכתב. כלומר שכשהייתה בשימוש, הכתב עוד לא הומצא. אבל אפשר לראות, אפשר נגיד משהו כמו לשחזר את השפה הזאת. אחת מהנחות היסוד של השפה התיאורטית הזאת, זה שיש שלוש תנועות בלבד בשפה, שהן א, אי ואו. עד היום הזה, בערבית ספרותית, יש באמת רק שלוש תנועות, א, אי ואו. פתחה, כסרה, ואיך אומרים את האו, אני שכחתי. לא, זה בערבית, שאלתי. מה? שדה, לא? משהו כזה. לא? לא?
דמה.
עכשיו, שימו לב, וכל התנועות בעצם הן התפתחו של זה. למשל, הצרה מקורה בחיריק. למשל, הלב שלו, איך אומרים בעברית? ליבו, נכון? למה לא לבו? תגיד לבו, נכון? לב, לבו. אלא במקור זה בדיוק ההפך. במקור לב היו אומרים ליב. אבל קשה לשפה לקצר. לכן הלשון מתרחבת. במקום ליב, לב. אבל בהטיה, החיריק המקורית נשארה. ליבו. בסדר? כך שהצרה הוא בעצם הרחבה של השבירה. כלומר, כשאני אומר א, אני פותח את הפה. א, זה פתיחה. כשאני אומר אי, אני שובר. זה שבר. ויש קמיצה, שזה או. כשאני אומר או, אני מקמץ את הפה. אוקיי? קמיצה, פתיחה ושבר. אז עכשיו, אם אני פותח קצת יותר את הפה, במקום שזה יוצא או, זה יוצא או. אם אני פותח עוד קצת את הפה, או. נכון? ואז יוצא כמו הקמץ של אחינו התימנים. תנסו פשוט לשים את הפה עגול, כמו שאדם רוצה להגיד או, אבל תגיד א כשהפה הוא עגול. איך זה יוצא? או. נכון? מה לפום? מלופום זה משהו אחר.
מלופום זה הקמץ.
מלופום זה השירוק. מלופום זה השירוק, מה אני אעשה? טוב, אז בואו נקרא שוב. דרכי הגייה בעברית, בחלוקה הראשונה הם שלושה. קמיצה, פתיחה ושבר. ובחלוקה שנייה שבעה. קמיצה גדולה היא קמץ, וקמיצה, אז שימו לב שכנראה פה רבי יהודה לוי, הקמץ שלו היא לא בדיוק זהה לקמץ של הספרדים של היום. זה לא ממש א, אלא זה משהו באמצע. וקמיצה בינונית היא חולם, וקמיצה קטנה היא שורק. זה א, א, כל זה קמיצה. פתיחה גדולה היא פתח, א, ופתיחה קטנה היא סגול. אם כן, הסגול של רבי יהודה הלוי קרובה לפתח, כמו אצל אחינו התימנים. אצל אחינו התימנים, אז באמת כמעט ואין הבדל, אם בכלל, בין הסגול לבין הפתח. כן? שבר גדול הוא צרה, א, כן? זה לא כמו הסגול שהוא יותר רחב, ושבר קטן הוא חיריק, אי. אז כמה יש לנו בינתיים? שבעה. והשבעה מונע עם כל אלה לפי תנאים קבועים. והוא רק הוא תנועה העומדת לבדה בלא כל תוספת. וכל נקודה אחרת זקוקה לתוספת נח אחריה, נראה או נסתר. מה זאת אומרת נח אחריה? למשל, אתה אומר, היא באה. באה. נכון? אז הקמץ שתחת האלף, יש אחריו נח נראה. מה זה הנח הנראה? ההה. ומה עם הקמץ שתחת הבית? אין אחריו נח נראה, הנח נסתר. כאילו יש אם קריאה, אבל אם הקריאה איננה כתובה. בסדר? עד כאן ברור. איך מציינים את אמות הקריאה בעברית? יש כמה אותיות בשביל זה, נכון? ארבע אותיות, הנקראות אותיות אהבי, א', ה', ו' וי', משמשות כאימות קריאה. לפעמים אם הקריאה גלויה, לפעמים אם הקריאה נסתרת. האם ההגייה העברית התימנית היא העתיקה ביותר? לא, היא אחת העתיקות ביותר. ההגייה הקדמונית של ליבו איננה לבבו? לא. טוב, ושלוש תכונות ללשון שלפיהן יחולו השינויים בניקוד ובדגשים, בנחים ובנעים ובטעמים. הקמץ. בבוא אחריו, מה? האם יודעים מה ההגייה העתיקה ביותר? לא, אי אפשר לדעת. יש להניח שכבר בימי אבותינו הקדמונים ביותר היו הגיות שונות לפי השבטים. למשל, אתה רואה בספר שופטים, שיבולת סיבולת. אתה רואה גם שלא ייתכן שלא הייתה הבחנה בין סין שמאלית לבין סמך. כי הרי איך הבדילו בין שחל לשחל? ויש להניח, אם כן, שהיו מבטאים שונים בין השבטים, בין יהודה והגליל, בין בבל לארץ ישראל. יש על זה מחקרים מעניינים, טוב, זה ספר שאסור לצטט אותו, האנציקלופדיה המקראית, אז אל תגידו שאני אמרתי לכם, לגבי בערך לשון עברית או משהו כזה שם, הוא מביא כל התיאוריות האפשריות לגבי כל המבטאים. למה אסור לצטט את הספר הזה? כי זה אפיקורסות מה שכתוב שם. מלא אפיקורסות. אבל זה מעניין. טוב. אז מי שלא רוצה לקרוא אפיקורסות, שיביא לי את הספר. טוב. הקמץ. אז בואו נלמד עכשיו על ההגייה. הקמץ. או הקמץ. בבוא אחריו, אז תבין למה קמץ נקרא קמץ. כי מקמצים את הפה. או. בבוא אחריו, נח נסתר, לא יבוא, למשל, יש לגבי הגיות עתיקות. למשל, שמתם לב שהעיר עזה נקראת בלועזית גזה, ובערבית רזה. אז מה היה המבטא המקורי? לא ברור, לא ברור. יש אצל יהודי קטלוניה, וגם זה נשאר עד היום אצל יהודי אמסטרדם, שהעין מבוטאת נגיין. נגיין. אז זאת אומרת ש... או יכול להיות שגם היה רעין, כמו בחלק מהעדות. יש אצל האשכנזים, בסלנג, כשאומרים יעקב, אומרים ינקב. מאיפה זה בא הנון הזאת של ינקב? כן? זה שריד של המבטא הקטלוני. כן, אז יש... כמה... יהודים שישבו בקטלוניה. איפה זה קטלוניה? אם תגיד את זה לאדם מברצלונה, שתשאל אותו איפה זה קטלוניה, הוא ממש לא אוהב את זה. זה החוף הצפון מזרחי של ספרד. בסדר? לא, לא, פשוט, אני לא רוצה להתקריא דיפלומטית, זה לא... כן. לא, יודע, ברצלונה וזה, יש להם קבוצת כדורגל, חבל על הזמן. ריאל מדריד, אכלו אותה. מה? מה?
מה?
צילה של הרוח. ברצלונה. טוב, בסדר. אוקיי. הרמב"ן היה מברצלונה. טוב. הקמץ. בבוא אחריו נח נסתר, לא יבוא אחריו דגש על פי התכונה הראשונה. הקמץ זה תנועה גדולה. בעברית של ימינו קוראים לזה תנועה גדולה. בדקדוק המקובל היום. אז אחרי תנועה גדולה לא יבוא דגש. למה? כי היא מספיק גדולה. מה היא צריכה גם דגש אחריה? נכון? שמרה. אז קמץ, אחרי זה שבנה, לא צריך דגש במה, נכון? אלא אם כן, היא בעצמה מותאמת, למשל, במילה למה, נכון? למה, תאמר יעקב, תדבר ישראל, למה, יש קמץ בלמד, ואף על פי כן יש דגש במם. כלומר, מה שאומר, על פי התכונה הראשונה, זה לפני שאנחנו בודקים איפה ההתאמה. אם אין התאמה, אז אין דגש אחרי הקמץ. טוב. איך יודעים יש הטעמה? תסתכל בטעמי המקרא. איפה שמו את הטעם? ואם יבוא אחריו דגש, אין זה כי אם בהכרח התכונה השנייה או השלישית, שאנחנו נלמד מהי. והנח הנסתר שלו הוא או א' או ה'. כמו ברא וכנה, כן? אז הנח הנסתר הוא פה א' בברא והא בכנה. ואפשר, מה? הכוונה שהוא לא מבוטא. ואפשר שיבוא אחרי נח נסתר זה, נח נראה, כמו וכם, לא, אתה צודק, הנח הנסתר זה בבית של ברא ובקוף של קנה. אבל הוא רצה להראות לך גם שבעצם מה שנסתר כאן זה א' או ה'. כלומר, יכולת לכתוב ברא, בית א', רש א'. ברא, אם רצית לעשות אם קריאה. אז הוא אומר לה, לא, יש לך פה א' או ה' נסתר. ברא וכנה. ואפשר... מה? לא, הדגש בבית זה מסיבה אחרת לגמרי, זה דגש קל של בגד כפת בראש מילה, זה משהו אחר לגמרי, לא, לא קשור. עובדה שבקוף אין לך, נכון? טוב. ואפשר שיבוא אחרי נח נסתר זה, נח נראה כמו וקם. כן, כתוב ביושע. הנה פיוטו, יש לך, אם קריאה וקם. יש פה שאלה. אמות אהבי, בשפות השמיות הן מאוחרות. הנטייה הייתה לכתוב בכתב חסר עד לתקופה מאוחרת יחסית, חרסל אחיש למשל. ב' גם בימינו בדואים מדבריים הוגים גהווה, ובמחוזות אחרים אהווה ואהווה. זה נכון. שלום כבוד הרב, מה מעלת הדיבור בלשון הקודש? תודה. אז הסברנו כבר בשיעורים הקודמים שזה הלשון של הקודש. כלומר, הקודש מתגלה דרך השפה הזאת. אחרי זה השפה של הנביאים. כן? It is the language of the Hebrew man. כן? The language of the prophets. נכון? כלומר, זה השפה של הנביאים. כלומר, זה השפה שבה ריבונו של עולם, בורא את עולמו, מתגלה על נבראיו. וזה גם השפה שבגלל המבנה המיוחד שלה גורמת לאחדות בין בני אדם, על פי תחבולת השבה נע, שדיברנו עליה בשיעורים שלפני פסח. בסדר? החולם בא אחריו נח נסתר וו או א', כגון לא, לא. ואפשר שיבוא אחרי נח זה נח נראה, כמו שור. אז הרש זה נח נראה, ושמאל. למרות שיש כבר א', בכל זאת יש גם למד. כן. נסתר הכוונה שלא כותבים אותו, ונראה שכותבים אותו.
בכל מקרה יש לה שמאל או כותבים?
מה?
היה שתבוא אות אחרי
החיית
מאוד גדולה,
ופשוט
לא, פעם
יש בת השבלך ופעמים בת השבלך? לא, לפעמים אתה כותב למשל יופי, איך אתה כותב יופי? יוד, פה, יוד, נכון? לא שם ו. יופי זה בלי ו. אז יש לך פה נח נסתר. לא כתבת את הו. נכון? אבל אם אתה אומר יפו, יפו, אתה כותב את הוו. אם כן יש נח, נראה.
זה מה שנקרא היום חולם מלא וחולם חסר?
נכון. חולם מלא או חולם חסר. שהכללים שלו קצת מסובכים. טוב, הצרה יבוא אחריו נח נסתר, והנח שלו א' או י', כמו יוצא, זה א', ויוצא א', שזה י'. אך ההא אינה באה דרך כלל אחרי הצרה, לפי התכונה הראשונה, כי אם לפי השנייה. בדרך כלל אני מקרא, הוא בונה. הוא בונה, אז מה אני כותב בבנון? סגול, לא צרה. נכון? בדרך כלל כותבים סגול. אבל, ואם אני כותב הוא יוצא, אז יוצא אני כותב עם צרה תחת הצדיק, ולכן בא א'. כמעט ולא קורה שאם הקריאה של הצרה תהיה אהה. חוץ מאשר למשל, בציווי. אם אני אומר, בנה. כן? אני אומר למישהו, בנה. אז אני כן שם צרה מתחת לנון והה אחריו. זה חריג. למה? כי זה כאילו שזה לא בסוף מילה, אלא באמצע מילה. כאילו שנאמר, בנה עתה. כאילו שהעתה הוא נסתר שם, אבל הוא מובן. מאליו, ולכן זה כאילו באמצע מילה, ואז אפשר לשים שם צרה. עד כאן מובן? טוב. כן.
אשר לא יעדה בזודה. עכשיו כתוב באלף.
כן, לפעמים... כן, אתה צודק. לפעמים הקריא וכתיב של המילה לא, זה כדי שנדרוש לשני הכיוונים. למשל, דהו כי השם הוא אלוהים, הוא עשנו...
ולא
אנחנו. מה זה ולא אנחנו? איך אתה קורא? יפה. אפשר להגיד, אז מה שכתוב בדרך כלל בסידורים זה שזה קריא וכתיב. שכתוב באלף, אבל צריך לקרוא כאילו שכתוב בו, ולא אנחנו, כאילו שאנחנו שלו. אבל רבנו סעדיה גאון, בספר אמונות ודעות, אומר שצריך לקרוא, ולא אנחנו עשינו את עצמנו, אלא הוא עשה אותנו. הוא עשנו, ולא אנחנו עשינו את עצמנו.
אבל אתה לא מרומם את הדקנות. אתה אומר, אלוהים הוא בדיוק הפוך.
נכון, נכון, נכון. אז זאת אומרת שמכאן אתה רואה שכדי להבין שפה, לא מספיק לקרוא אותה, גם צריך לחיות אותה. זאת אומרת, כשנאמרו הפסוקים האלה, הם נאמרו בהקשר חברתי מסוים, ואז כל אחד יבין על מה מדובר. בסדר? טוב. איפה אנחנו? השורוק. הנה, השורוק. השורק. נתון לשלוש מדרגות. יש שיבוא אחריו נחנסתר, ויש שיבוא אחריו דגש, ויש שיבוא אחריו נחנראה. והנח שלו הוא אבב לבד, כמו לו, ללון, ולוקח. שימו לב שאצלו הקובוץ הוא בעצם סוג של שורוק. הוא לא רואה בו תנועה נפרדת. בעוד שהחיריק והצרה אצלו, או החיריק המלא והחסר, בכל זאת שני דברים שני. החיריק דומה לשורוק, כמו לי ולין וליבי. כן? כמו לו, ללון ולוקח, אז לי ולין וליבי. הפתח, אז אתם רואים שמשל בלו יש, יש אם קריאה, בללון יש אם קריאה עם עיצור אחריה, ולוקח דגש במקום אם הקריאה. לוקח. אחרי גם אותו דבר, לי ולין וליבי. הפתח והסגול. לא יבוא אחריהם נחנסתר לפי התכונה הראשונה, ורק התכונה השנייה גורמת להם ניחה, אם כדי להטעימם או לרגל הנעימה או כדי לציין מקום הפסק בהתחלת פרק. עכשיו, כל מה שקשה פה בפסקה הזאת זה שהוא לא אומר מהם התכונה הראשונה, השנייה והשלישית. רק עכשיו הוא יפרט. כן? סדר הכתיבה קצת מקשה עלינו. והנה. התכונה הראשונה יתקיימו תנאיה כל זמן שאתה מסתכל בכל אות לעצמה או בכל תיבה לעצמה, ולא תשאל תיקון הדיבור הנוצר על ידי חיבור והפסק ועל ידי חליפות המילים הארוכות והמילים הקצרות וכדומה. כי אז ייקונו לעיניך שבעת המלאכים בתכונתם זו. הראשונה בלי כל שינוי, והשבע כערכו בלי געיה. כלומר, אם אני רוצה להגיד את הרבים של המילה דבר, כשרוצים להגיד משהו ברבים בעברית, זכר, מוסיפים אם, נכון? נכון? אז דבר, דברים. דברים. ואיך אנחנו אומרים? דברים. מה קרה פתאום שהפכנו את הקמץ לשבעה? זה בגלל שעל ידי התוספת של עוד דברה, אנחנו העברנו את ההטעמה רחוק. ואז קשה לשפה, זה מלאה מאוד להגיד דברים. אוף, זה ממש מעייף. כי אני כבר רוצה להגיע לסוף המילה, אז אני מקצר קצת בהתחלה. דברים. דברים זה הופך את הקמץ לשבעה. לא כמו בשפה הערבית. למשל, בערבית אני יכול להגיד, הוא כתב, איך אני אומר? כתבה. כן? זה לא מפריע לאף אחד. הערבית מסתדרת עם זה. העברית קשה לה. העברי מתעייף מהר. לכן הוא אומר, דברים, זה כבר גומר אותו. אז אני אומר, דברים. כן. מה אתה אומר? כן. בבקשה.
יהודת דבר זה מוגדד דברים. זאת אומרת, לרפות השבעה, אנחנו מקבל...
פתח ממש?
לא,
קצת, קצת. טוב, אנחנו מופיע דקדוק שלו. שלום.
אבל זה מתבטא, הוא פתח. אבל לא אומרים מנוקת שבעה, אבל זה מצטר.
מנוגוד שבו. עכשיו, שלום. האם זה שיעור בדקדוק? מה בעצם מנסה ללמד אותנו רבי יהודה הלוי בנוגע לשפה? זה נכון, זה שיעור בדקדוק, אבל זה ספר אמונה. אז מה הוא רוצה בספר אמונה? הוא רוצה שאתה תתפוס את מהות השפה. כי הוא מאמין, רבי יהודה לוי בצדק, שהתרבות נשואה בדיבור. ואיך שהאדם מדבר, כך גם התוכן התרבותי שהוא סוחב עמו. ולכן, אני תמיד עושה את המוות פה לתלמידים, לגבי דיוק בדיבור. למשל, אחד אומר, אז מה אני יעשה? ברגע שאדם אומר, מה אני יעשה? או רשום שם, וכדומה מהסלנגים האלה, האדם מתרגל להתרחק מהגניוס של השפה שהוא מדבר. ולכן בארצות אחרות, באירופה, יש הקפדה רבה על לימוד השפה. איך כותבים וכו' וכו', מתוך אמונה שזה משמר את ערכי התרבות וגם מעביר אותה מעלה. אז זה בדיוק מה שרבי יהודה הלוי רוצה. הוא היה אדם גדול, רבי יהודה הלוי. הוא היה גדולי המשוררים של כל הזמנים. ולכן הוא הבין עד כמה צריך להדגיש את זה. טוב, הלאה. לכן אנחנו לא נוותר על שום משפט. יש אנשים כשהם לומדים כוזרי, כשהם מגיעים לפה, הם עייפים, הם עוברים הלאה. כן? הם עוברים למאמר שלישי. אנחנו לא נוותר, דינדר, ואנחנו נלמד הכל. זהו. אם רבי יהודה הלוי כאן... אגב, תלמיד חכם אחד אמר לי, וחכם גדול, אמר לי, כשהוא למד מסכת פסחים בישיבה, אז הוא הגיע בסוף פרק ראשון, יש שם סוגיה ארוכה מאוד, בדיני תומה וטהרה, סוגיה של רבי חנינא סגן הכהנים. וזה לא קשור להלכות חמץ ומצה, ולא לקורבן פסח. זה דברים מאוד מלאים ומאוד מסובכים בדיני תומה וטהרה. אז הוא החליט שהוא ידלג על זה. ידלג על זה, הוא רוצה ללמוד על, על פסח, הוא לא רוצה ללמוד על תומה וטהרה. בלילה הופיע לו רבו, שלמד אצלו בצעירותו, הוא אמר לו, חזל סידרו את זה בתוך מסכת פסחים, אתה תלמד את זה. למה? כי יש סדר ענייני, יש איזו אחדות של העניינית של המסכת. אז למרות שזה לכאורה נראה מחוץ לנושא, אם חזל שמו את זה שם, סימן שזה שייך לנושא. אותו כנל, לגבי רבי יהודה הלוי, אם הוא דחף את זה בתוך הבתוכו של הבפנוכו, זה סימן שזה שייך לעניין. חבלז, לא?
למה יש כאלה, זאת אומרת, זה לא קשור לגמרי, אבל למה יש מקומות, ישיבות, שמדלגים ברגע שמגיעים לאגדתות לעניין?
זה בדיוק אותה בעיה. זה שמדלגים על אגדתה, סימן שלא רוצים להבין את מהות המסכת, הרי לא סתם אגדתה נדחפה לתוך איזושהי מסכת. שאלה, איפה כתובות אגדות החורבן?
גיטין.
למה בגיטין? כי זה החורבן, גיטין זה החורבן. ואיפה כתובות הלכות ספר תורה? לא, אגדות על ספר תורה, על כתיבת התורה. מסכת מגילה, כן? זה עניין של הכתיבה, דברי שלום באמת, וכו'. לכל האגדות יש להם, וכל האגדות השייכות למתן תורה, בזה מסכת? כן, כל האגדות על מתן תורה, כפה עליהם כגיגית וכו', איפה זה כתוב? מסכת שבת, למה? כי זה השלמה של הבריאה, זה בדיוק העניין. למה פרק חלק זה בסנהדרין? תגיד אתה. על מה זה מדבר פרק חלק? על עולם הבא. על מה מסכת סנהדרין מדברת? על להרוג. נכון? זה מיתות בית דין. כן, כן, זה בדיוק העניין. כל העניין של זה שבסנהדרין הורגים, זה כדי לתקן את העולם. לתקן את העולם, אז צריך שיהיה... אין למשיח, עולם הבא. מה? מה הקשר בין אבלות למועד קטן? נו, תגיד אתה.
מועד קטן, אני יודע שזה מועד קטן, זה מועד של אבלות, אבל מועד קטן, זה מועד של אבלות.
אז זה מה שאני שואל אותך, תתן את התשובה. אתה שאלת, אי הוא מוטיב לה, אי הוא מפרק לה. נו, תן את התשובה. התשובה היא שהאבלות זה מועד קטן. האבלות זה סוג של מועד. מה? וגם המועד, כל המועד זה סוג של מועד. קרה עליי מועד לשבור בחורן. כן, הרי יש דבר מאוד מוזר באבלות. שמת לב שאצל האבלים לא אומרים תחנון? לא, יש כנראה איזו התגלות דרך האבלות. יש התגלות מיוחדת, שהיא לא שמחה כמו יום טוב, אבל יש שם גילוי השם. למשל, יש הלכה מאוד מעניינת. אבל לא קם לפני תלמיד חכם. איך זה יכול להיות? מה? איפה כבוד התורה? כי הוא התלמיד חכם. כן, האבל הוא זה שעכשיו לומדים ממנו משהו. אז כבר הוא לומד משהו, איך האבלות. כן. אז וכן הלאה. אז כך שלדלג על האגדתה, זה פשוט לא להבין את המסכת. טוב. איפה אנחנו? כן, כן, והתכונה השנייה, אז מה שאומר כאן, התכונה הראשונה, זה ללמוד איך צריך לנקד לכתחילה, לפני שאנחנו מכניסים את כל העניין של ההטייה וכו', אז דברים. והתכונה השנייה פונה אל יפי חיבור המילים וסידורן בדיבור. כלומר, לא אל יופי חיבור המילים, אלא יפי חיבור המילים. למה? כי יש פה סמיכה. זה, יש, ברגע שהדבר הוא נסמך, אז הוא מתנקד אחרת. נכון? למשל, אני אומר חול, חולין. אני צריך להגיד חולין. אלא יפי סידור הדיבור דורש שהחולם יהפוך לקבוץ. נכון? חולין. וייתכן כי לשם תיקון התכונה השנייה ישתנה דבר מה ממה שהיה ראוי לפי התכונה הראשונה. והתכונה השלישית היא ההתאמה לפי הנגינה. לפעמים המנגינה מצריכה הזזה של ההתאמה. למשל, אל פניו ישלם לו. נכון? לא יהיה אחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. אני צריך להגיד ישלם לו. אבל מה היה קורה? היה לך פעמיים התאמה, בלם ובלו. אז אי אפשר שתי התאמות ביחד. זה קשה. הדיבור העברי רוצה רכות. לכן הוא מקדים, ישלם לו. זה? אוקיי. וייתכן, כי לפי זה ישתנה דבר מה ממה שהיה ראוי לפי שתי התכונות הראשונות. והנה, לפי התכונה הראשונה, אין זרות בבוא שלוש אותיות מונעות זו אחר זו בלא נח או דגש ביניהם. כלומר, כמו בערבית, כתבה. ביניהם, זאת אומרת, ייתכן כי תבוא תנועה שבעית אחרי תנועה שבעית שלוש פעמים ויותר כנהוג בלשון הערבית. אגב, מה זה תנועה שבעית? מה זה תנועה שבעית? לא, מכיוון לחטף. תזכרו מה שאמרתי לכם לפני כן, שאצל רבי יהודה הלוי חטף זה לא שווה, זה תנועה. כן, אבל לפי התכונה השנייה לא ייתכן הדבר. ולכן מדי הזדמן שלוש תנועות לפי התכונה הראשונה, תתארך אחת מהן לפי התכונה השנייה בשיעור של נח, כמו מושכני לשוכני, רצפת. כי הלשון העברית קשה לה בו שלוש תנועות זו אחר זו. אם לא בהיפגש אותיות דומות כמו שוררך, או באהה, כגון נהרי, נחלה, שאם תרצה תארי בביטויים, ואם תרצה תקצר, כן? אומרים, ולא ת, לא יחבול רחיים ורחב. אז איך אני, מה סיימתי תחת לחט? חטף פתח, נכון? ולא תחבול בגד אלמנה. מה סיימתי מתחת לחט? שבע. מה הכלל? אין כלל. אתה רוצה תגיד תחבול, אתה רוצה להגיד תחבול. כן? זה תלוי לפי כלומר, שיקולים נוספים של ההקשר הכללי של המשפט וכדומה. וכן, התירה התכונה הראשונה בו שתי תנועות תכופות, שמהן מעורכת אחת בשיעור של ננחים. אבל התכונה השנייה מוצאת כי דיבור כזה אינו יפה. ולכן היא משמיטה אחד משני הנחים ומשאירה את השני, כמו סמתי וסמתי וכדומה. טוב, עד כאן, להיום.